היה פעם אחת שמישהו נכנס אל החבר שלו ורואה בבית, בכל חדר, בפינות, ערימות קטנות של מלח. אז הוא שואל אותו, מה זה הערימות הקטנות האלה של המלח? זה אומר לו, זה פשוט מאוד, כשיש מלח, הפילים לא באים. ואני מפחד שיכנסו אליי הביתה הפילים, אז אני שם את המלח. אומר לו החבר, ריבונו שלם, איפה יש פה פילים? אני מסתכל לכל הצדדים, אין פילים. אהה, אומר, מכיוון ששמתי מלח, המלח מוציא את הפילים. אנחנו היום בזמן שאני חושב שאבותינו, אבות אבותינו לא היו בכאלה זמנים. הם חוו אולי זמנים יותר קשים, אבל זמן כזה שכל העולם רועד, ונכנס איזה וירוס בעולם, שאף אחד לא מודע מאיפה הגיע כזה וירוס קטן קטן, ומשנה את כל העולם כולו. אנשים שואלים אותם כמה זמן זה ייקח, מתי נוכל לצאת החוצה, מתי נוכל לחזור אל החיים, שבוע, חודש, חודשיים, שנה, אף אחד לא יודע. מצב מאוד לא נורמלי. וכל אחד מרגיש שהיום שולטת מידת הדין, מידת הגבורה שולטת בעולם. מצד אחד אנשים ממש, השם ישמור, נפטרים, ומצד שני לא רואים לזה שום סוף. ואז אני חושב לכל אחד בראש באה השאלה, איך ממתיקים את הדין? איך ממתיקים את הגבורות? איך לוקחים את אותה מידת הדין, את אותה מידת הגבורה, ממתיקים אותה, הופכים אותה לחסד. אנחנו מכירים את האמרה של אדמו"ר הזקן, שצריך לחיות עם הזמן. מה הפירוש? אז הסביר עמית על הרבה, כל שאלה שיש לך, כל בעיה שיש לך, אתה תמצא את התשובה באותו פרשת השבוע, של הזמן שאתה חי בו. אז בואו נראה איך באמת אנחנו נמצא את הפתרון, איך ממתיקים את הדין ואת מידת הגבורה בפרשה שלנו, פרשת ויקרא. התורה בפרשת השבוע אומרת, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, לא תשבית מלח, ברית אלוקיך, על כל קורבנך תקריב מלח. זה אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, שאתה מקריב קורבן, תעשה מלח. זה דבר ראשון. דבר שני, אומרת התורה, אשר אומר לבני ישראל, המלח הוא ברית ביני לביניכם. אז אל הפרט הראשון, מה זאת אומרת שעל כל קורבן צריך לשים מלח? יש לזה הרבה הסברים, למשל, האבן עזרא אומר, מכיוון שמאכל בלי מלח הוא תפל, הוא לא טעים, שמקריבים קורבן להשם, רוצים שהאוכל יהיה טעים. לכאורה זה קצת צריך ביאור, ראה, את הקורבן לא אוכלים, את הקורבן הזה הוא נשרף, אז מה חשוב אל הקדוש ברוך הוא כשהוא נשרף עם בלי מלח או עם מלח? הרמב״ם אומר זה כנגד שהעבודה זרה שהשתמשו בדם וכו' וכו'. יש הרבה ביורים. אז היום אנחנו נראה עוד ביור על פי חסידות. מה העניין הזה של המלח? רש"י אומר דבר מאוד מעניין. רש"י הביא את המדרש. שהקדוש ברוך הוא ברא בהתחלה, הדבר ראשון הוא ברא מים, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, והשם הבדיל את המים אשר מעל הרקיע, והמים אשר מתחת לרקיע. ואז באו המים התחתונים ובכו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להיות קרובים אליך. המדרש אומר, המים האלה הם כמו היו מים טמאים. אז איך השם פייס אותם? שני דברים, אחד בניסוח המים בחג סוכות, הדבר השני שהקריבו מלח על כל הקורבנות. רשי הביא את זה על הפסוק. זאת אומרת, רשי לכאורה לא מצא על פי פשט הסבר, רק על פי המדרש הזה. אבל פה עוד פעם צריך להבין, דבר ראשון, איך מתקנים את המים התחתונים האלה, מתקנים אותם על ידי ששמים את המלח על הקורבן. בכלל צריך להבין מה הפירוש שהשם הפריד בין המים העליונים והתחתונים. הרי מלא כל הארץ כבודו, קדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, המים התחתונים הם נמצאים בדיוק כמו המים העליונים. אז למה המים התחתונים בוכים, אנחנו רוצים להיות קרובים אליך, אתם כבר קרובים אליי. עוד שאלה, מה זה שייך לברית? מה העניין של מלח, שזה אומר שזה ברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא? ועד כדי כך הברית מלח היא כל כך חשובה, שעד היום שאנחנו אוכלים שמים על השולחן מלח, ואחד ההסברים שהשולחן נקרא מזבח, אנחנו שמים מלח, זכר למלח ששמו על המזבח בקורבנות, שמים את המלח הזה כתוב עד אחרי ברכת המזון כל הסעודה, יש כאלה שנוהגים בכוונה שהאישה שמה, בכדי שלא יהיה חלילה כמו האישה שלוט, שהיא לא נתנה מלח לאורחים, ורבינו בחיי אומר שהמלח הזה ששמים על השולחן מציל מן הפורענות, ממידת הגבורה, ממידת הדין. ושוב פעם אנחנו מתחילים לחשוב מה העניין קשור מלח מוציא מן הפורענות. אז בכדי להבין את זה קצת, בואו קצת נחשוב לפני זה מה זה מלח. מוסבר בחסידות שבמלח יש דברים שאין בשום מאכל בעולם. יש במלח שני הפכים, שתי קצוות. מבחינה אחת מלח הוא מר, מלח לא מזין, עד כדי כך שאסור לערב במים ובמלח הוא לא מזין. מלח, במקום שיש המלח הוא לא מצמיח, מהפכת סדום ועמורה. אנחנו יודעים שהים המלח נקרא הים המוות, מכיוון שחיים לא יכולים להיות שם. ומלח לפעמים זה נקרא סוג של כללה. מצד שני, אומר הירושלמי מסכת הוריות, אי אפשר לעולם בלא מלח. המלח שומר את המזון, המלח זה דבר שמתקיים לעד, שהוא לא מתקלקל, ובפרט שהמלח הרי נותן טעם לכל דבר. אישה שלא תביא עליהם מאכלים מכל טוב, אבל ברגע שאכלו בלי מלח, זה כללה הדבר הזה. המלח ממתיק את הבשר, אומרת הגמרא מסכת ברכות, ממתיק את הלחם. אדמו"ר הזקן אומר שמלח מביא מזל. לכן בגימטריה עם הכולל, מזל זה אותו הגימטריה עם הכולל של המלח. יש נדמה לי בשם האדמו"ר הזקן שבחנוכת הבית שמים מלח על השולחן. וכאן צריכים להבין מה יש פה במלח. מוסבר בחסידות ורבינו בחיי על הפרשה אומר את זה בקיצור. מלח הוא מיוחד שיש בו התקללות של מידת הדין ומידת הרחמים. אנחנו מכירים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בראשית ברא אלוקים מידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף עמו מידת הרחמים. דין ורחמים זה שתי דברים הפכים. זה שתי מידות שסותרות אחת השני. מוסבר בחסידות שמלח יש לו את ההתקללות של שתי הדברים. איך זה? מצד אחד, הרי המלח המקור שלו, השורש שלו זה מים. מים זה מידת החסד. מים זה חסד, מים יורדים ממקום גבוה למקום הנמוך. אין חיים בלי מים, רוב האדם הוא מים, רוב העולם הוא מים. היום כשעולים לחפש חיים על כוכבים אחרים, דבר ראשון, מחפשים אם יש שם מים. אם יש מים, יש אולי אפשרות שיהיה חיים. זאת אומרת, המקור של מים זה חסד. אבל מצד שני, המים שהשמש מאירה בהם ומוציאה את העדים, נהיה את המלח. אז המלח יש בו את השני הקצוות, את הרחמים ואת מידת הדין ואת הגבורות. לכן אנחנו רואים שיש באותו מלח שני דברים הפכים. מצד אחד, כמו שאמרנו, זה דבר שלא מצמיח, זה לא מזין, זה מר. מצד שני, הוא נותן טעם בחיים. העולם לא יכול לחיות בלי מלח. ויש לנו כלל גדול בחסידות, שכל פעם ששתי דברים הפכים נעים ביחד, מוכרח להיות שיש אור יותר נעלה, יש מדרגה יותר נעלית, שפועלת עליהם, והיא עושה בהם את האיחוד. איך שכתוב, עושה שלום במרומיו. איך יכול להיות שמלאך גבריאל ומלאך מיכאל, שתי מלאכים שהם הפוכים, משלימים, במרומיו שהשפע האלוקי, המלכות, פועלת, זה נותן בהם ביטול, והם יכולים להיות ביחד. אז המלאך, הכוח שלו, שיכול לאחד שני קצוות לגמרי. עכשיו נוכל להבין מה הסיבה שזה ברית. איפה אנחנו עושים ברית? בוא למשל נגיד שיש שתי חברים בלב ונפש, ושתיהם מחליטים לעשות ברית. למה הם עושים ברית? אנחנו אוהבים אחד את השני, מסורים אחד לשני, נותנים את כל מה שיש לנו אל השני. למה אנחנו צריכים ברית? הברית הוא שאם יהיה מצב שחלילה וחס אחד יפגע בשני, או אחד ייסע למקום אחר, או יהיה לי איזה סיבה שהיא להתנתק מן השני, הברית שמה את הקשר שלנו למעלה מטעם ודעת. הקשר נהיה פנימי, שזה לא רק בגלל שזה עוזר לי, שיש לי אינטרסים, זה קשר עצמי שאי אפשר להתנתק ממנו. השם עושה ברית עם עם ישראל, שגם אם חס ושלום עם ישראל הוא מר, הוא לא מתנהג כמו שצריך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני תמיד איתכם. אני תמיד קשור איתכם. והניצוץ האלוקי היחידה שלך תמיד יישאר אצלך. לפני הרבה שנים, היה פה רב שהיה האב בית דין באנטוורפן, שקוראים לו הרב אלי שטרנבוך. הוא האח של רב מוישה שטרנבוך מהעדה חרדית. ופעם אחת הוא קרא לי והוא סיפר לי סיפור נפלא. הוא נכנס לרבי ליחידות, ואחרי היחידות הוא כתב את כל היחידות, יחידות ארוכה מאוד, מעניינת מאוד. אבל בין הדברים אמר לו הרבי, למה לא מתעסקים להחזיר יהודים שבזמן השואה שמו אותם בכנסיות, בבתים של גויים, בבתי ספר של גויים, והם עוד היום חיים בבלגיה, למה לא מחזירים אותם בחזרה לחיק היידישקייט? והרבא אומר לו עוד, הנשמות של ההורים שלהם, אין להם מנוחת הנפש, בגלל שהם עוד שמה. והוא אומר, הכי פלא אצלי, שהרבא הזכיר שמות של כפרים, של עיירות בבלגיה, שאני בתור גר, כשאני גר בבלגיה, אני חי בבלגיה שנים, לא ידעתי בכלל שיש כאלה מקומות. אז אומר לי הרב שטרנבוך, אתה יודע, אני לא בשביל הדברים האלה עשוי, אני מבקש מכם, תתעסקו בזה. אז באמת, התחלנו להתעסק בזה, היו כמה אברכים שנכנסו לזה, ויש איזה סיפורים נפלאים. היום אני רוצה לומר סיפור אחד. לאחרי כמה זמן פתאום מישהו אומר לנו שיש בעיר שלנו מרחק הליכה של איזה 20 דקות שגרה נזירה, והיא בעצם יהודיה. אוקיי, מה עושים? אנחנו הולכים אליה. אז אשתי ואני הלכנו אליה, נכנסים הביתה, היה לנו חושך בעיניים, כל הבית מלא צלבים. אוקיי. נכנסנו, שוחחנו איתה, אז היא מספרת שהיא הראתה לנו תמונות, שהיא קטנה, איך שהיא הייתה באה קנה סייה, והיא אומרת שבגיל נדמה לי 20, מי שאימץ אותה סיפר לה שהיא יהודיה, אבל זה לא אמר לה שום דבר. ואז אנחנו משוחחים, מדברים, אז היא פתאום שאלת אותנו, מי שלח אתכם אליי? אז אני מוציא מהכיס תמונה של הרבה, ואני אומר לה, זה הצדיק הזה שלח אותנו אלייך. מסתכלת על התמונה, אומרת, וואו, הוא נראה צדיק גדול מאוד הבן אדם הזה. אני יכולה בבקשה לקבל את התמונה הזאת? אני רוצה לשים את זה אצלי בסלון. אז אנחנו אומרים לה, אנחנו מצטערים מאוד, אבל את התמונה של הצדיק הזה לשים על יד כל השתי וערב, אנחנו לא יכולים לתת לך. אוקיי. בפעם הבאה שבאנו, נכנסנו הביתה, אין שום שתי וערב. היא לקחה את כל הצלבים, את כל העבודה זרה שהיה לה, פינתה מן הבית, היא אומרת, זרקתי את זה, אני רוצה את התמונה. הבאנו לה את התמונה, סוף הסיפור, שמנו אצלה מזוזה, הכשרנו את המטבח, התחילה לשמור, לא לגמרי, אבל פחות או יותר על המצוות, ובסוף היא הביאה אותנו לעוד אנשים שהיו קשורים איתה, משפחה ולא משפחה, שהיו קשורים באותו מקום. זה הברית. אתה נכנס לבן אדם, כל הבית מלא שתי וערב, מלח, מר, אין לו שום קשר. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל בתוך המלח יש רחמים. בתוך המלח השורש שלו זה מים, חסד. וכשהניצוץ הזה נדלק, זה הקדוש ברוך הוא אומר, הברית תמיד נמצאת איתך. וכאן יש זוהר פלאי. זוכר פעם הראשונה שראיתי את הזוהר הזה, מה שהיה לי התפעלות עצומה. הזוהר אומר ככה, רב אחא אמר, כתיב לא תשבית מלח ברית אלוקיך, על כל קורבנך תקריב מלח. של הזוהר, וכי עמי מלח, למה מלח? אלא בגין דאי הוא ממרק ומבשם, מכיוון שהוא נותן טעם ולוקח דבר מר ועושה אותו טעים, בלי מלח הדבר הזה לא היה טעים. המלח כמו בגשמיות, הוא יכול להפוך את הדברים הלא טעימים לטעימים. אומר הזוהר הקדוש, המלח זה לא רק באוכל. הכוח של המלח, שבלי המלח שהיה בעולם, לא היינו יכולים לסבול דברים מרים. זאת אומרת, כל אחד בחיים שלו יש בעולם דברים מרים. ניסיונות, אתגרים, קשיים, לכל אחד יש את זה. מה נותן לנו את הכוח להתמודד עם זה? להפוך את המר למתוק, המלח. לא דווקא המלח הפיזי, המלח הפיזי זה השתלשלות של הכוח של המלח. אנחנו יודעים שכל מאכל בעולם הזה יש לו שורש. השורש של המלח בעולם הרוחני זה הייחוד הזה והכוח הנפלא הזה, לקחת גבורה, לקחת מרירות ולהפוך אותה לדבר טעים. אומר הזוהר, אתה יודע מאיפה יש לנו כוח להתמודד עם אתגרים? הכוח של המלח במקור שלו, זה עושה לנו את הכוח. הפלא ופלא. זאת אומרת, כמו שבגשמיות המלח המתיק, אותו דבר ברוחניות. ולכן אומר אדמו"ר הזקן, אנחנו מטבילים את הלחם במלח. אתם ודאי שמים לב שמלח ולחם זה בעצם אותם האותיות. והלחם כתוב שזה חסד. אבל מתי החסד הוא חסד? שאתה מטביל אותו במלח, שאתה שם קצת ממידת הגבורה. כמו שאנחנו מכירים שכל הנשים צדקניות שעושות את החלה מתוקה, שמים מלח. שעושים קומפוט מתוק, הרבה פעמים גם שמים מלח. המלח מעורר את המתיקות. המלח מביא לפועל את הפוטנציאל של המתיקות. זה הכוח הנפלא שיש במלח הרוחני שלנו. וזה הקדוש ברוך הוא אומר שתורה נמשלה למלח. צדיק כתוב שהוא נמשל למלח, אומר הזוהר. למה? מכיוון שכמו התורה לוקחת את הדברים שנראים לנו מרים והופכת אותם לטוב. זה כל העבודה של הצדיק, לקחת את העולם הזה, את המרירות, את הקליפות, את האתגרים של אנשים, להפוך אותם לקדושה. לכן נוכל להבין עוד דבר מעניין מאוד. למה אנחנו אומרים שכתוב בפסוק, לא תשבית מלח ברית אלוקיך. אלוקיך זה מידת הדין. אלוקים זה מידת הדין. בכל הפרשה כתוב תמיד ריח ניחוח להשם, י' ק' ו' ק', שזה מידת הרחמים. למה כתוב ברית אלוקיך? למה פתאום פה הוא משנה? הפוך, זה היה צריך להיות ברית, זה מידת הרחמים. התשובה היא שהמלח הזה יכול לקחת את מידת הדין, את האלוקים, את אלוקיך, ולהפוך אותו לרחמים. וזה העוצמה של המלח, שהשורש שלו, השורש שלו למעלה הוא חסד, וכמו שיורד למטה הוא רק בבחינת מר. אבל פה יש דבר עוד יותר עמוק. אנחנו מכירים מה שכתוב בספר הזוהר, המתקת הדינים בשורשם. זה מלא בחסידות שאיך ממתיקים את הגבורות בשורש שלהם. איך ממתיקים את הדין בשורש שלהם. מה הפירוש פה בעצם? מה פה הפנימיות שלהם? כמו מלח שאנחנו אומרים שהמלח בשורש שלו הוא מים, והשורש שלו הוא טוב, הוא חסד. כשהוא יורד למטה, הוא מתלבש במידת הגבורה, אבל בעצם השורש שלו הוא מידת הרחמים. ככה כשאני רואה בחיים שלי מידת הדין, מידת הגבורה, ואני רוצה להמתיק את הדינים, להמתיק את הגבורות, אני צריך לחשוב את השורש שלהם, את המקור שלהם. וברגע שאני מצליח להגיע למקור שלהם, אני הופך את מידת הדין למידת רחמים. באופן פרקטי, איך עושים את זה? זאת אומרת, אם יש לנו עכשיו את הווירוס הזה, שסתם בסוגריים, יש בטעמי המנהגים הוא הביא, שיש כאלה שלא אומרים שם של מחלה, מכיוון שהשם של מחלה חלילה יכול להביא את המחלה. אז לכן הוא אומר לקרוא בשם המחלה או וירוס, אבל לא לקרוא בשם, כמו שגם היום אנחנו לכל מיני סוגי מחלות גם אומרים המחלה. אוקיי, אז איך אני הופך את עמידת הדין לרחמים? שאני מתחיל לחשוב מה אני משתמש באותו וירוס שהיום שולט על העולם, איך אני יכול לנצל את זה לטוב. יש ביור נפלא, אנחנו מכירים את המשנה, המשנה אומרת, הווי אז כנמר וגיבור כארי וכו' וכו'. למה? לעשות רצון אביך שבשמיים. הרב שואל שאלה פשוטה, למה לא תגיד פשוט, הווי אז לעשות רצון אביך שבשמיים? למה אתה צריך כנמר? הרי נמר לא עושה את רצון אביך שבשמיים. מה אני צריך ללמוד את זה מהנמר הזה? אומר הרב דבר נפלא. אבל שם אתה אומר, כל דבר בעולם שנברא, אני צריך ללמוד ממנו לעבודת השם. כל דבר שהשם ברא בעולם, זה השתלשלות של דבר בבריאה, להשתמש איתו לקדושה. כשהשם נתן לך את הנמר, ועשה אותו אז, למה הוא עשה את זה? המקור היה, התכלית היה, המטרה היה, שאני אלמד עזות לקדושה, לעשות את זה לביחד בשמיים. זאת אומרת, לא הפשט שהשם עשה למאיר, ועכשיו אני חושב, מה אני אלמד ממנו? אני אלמד ממנו שצריך להיות אז. לא. כל המטרה של הנמר שנברא בעולם אז, בכדי שאני אלמד ממנו. זאת אומרת, תמיד תראה את השורש של הדברים. אז ברגע שאני לומד בדבר מסוים מה המטרה שלו, מה השורש שלו, בזה אני מתקן את מידת הדין והופך לרחמים. אנחנו עושים פה, כמו שבהרבה מקומות, כל יום, שיעור תורה, ואנשים מצטרפים, היום יש כל מיני מכשירים, שכל אחד יכול לראות את השני, לשמוע את השני. אוקיי, אז לפני זמן אמרתי את השיעור, ואחד האנשים אמר, אני רוצה לשאול שאלה. אז הוא אומר, אני מקבל כל מיני הודעות, שאוטוטוט משיח בא. יש הרבה מדרשים שאומרים שבזה שיש וירוס, זה סימן שמשיח בא. האם זה נכון? אמרתי לו, בהחלט נכון. הרב כבר אמר הרב שאנחנו אוטוטוט לפני ביאת משיח. אז הוא אומר, אבל יש לי שאלה שמטרידה אותי מאוד. אם באמת אנחנו לפני ביאת משיח, איך הקדוש ברוך הוא עושה שאנחנו בכזה מצב שסוגרים את הבית כנסת באנטוורפן ואי אפשר להתפלל בבית כנסת? וואו, כל כך התרגשתי. הוא לא בן אדם חסיד מי יודע מה, אדם זהב, אבל הרגישות שלו לתפילה בציבור, אפילו שהסתם אני רוצה להגיד בסוגריים, כמו בהרבה מקומות בארץ, בכל מיני מקומות עושים מניינים דרך הרפסות, אבל לא לכל אחד יש את זה. ושואל, אם אנחנו לפני ביאת משיח, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? ואז התפללתי לקדוש ברוך הוא, מה אני אענה לו? שאלה שנובעת מעומק הלב. ואז פתאום הקדוש ברוך הוא מכניס לי את הסיפור, שאולי יש אנשים שכבר שמעו את הסיפור, אבל כמו שדברי תורה צריכים לחזור, גם סיפורים של צדיקים צריכים לחזור, בייחוד סיפור כזה נפלא שמאוד מאוד פותח לנו דרכים בעבודת השם. יש סיפור על שתי האחים הקדושים, אתם יודעים שהם הלכו מעיר לעיר, מקום למקום, בגלות, והם באו לאיזה בית כנסת, היה בלילה, שכבו על הספסל, ואז פתאום בן אדם רואה אותם, לא יודע מי הם, התקשר למשטרה, בא המשטרה, אמצע הלילה, מיד זרק אותם לבית סוהר, ומחר נראה הלאה. אוקיי, שתיהם שכבו, היה חדר מאוד גדול, 30 אנשים, רוסים, פולנים, שיקורים, שוב בצד והלכו לישון. שקמים בבוקר, רב זושר רואה את רב אלימלך, בוכה. ולא סתם בוכה, בוכה עם דמעות שליש. אז הוא אומר, רב אלימלך, למה? אז הוא לא יכל לדבר, אז הוא מראה לו עם האצבע הקדושה שלו על סוף החדר. הוא מביט, אז הוא רואה שם יש דלי של מי שפחין. אתם ודאי יודעים, בזמנים ההם בבית סוהר לא היה כמו היום, יש שירותים נפרד. בתוך החדר הבית סוהר שמו כזה דלי מאוד גדול, וכל האסירים עשו שמה, ואחרי זה שבא הלילה הוציאו והחזירו. אז הוא הבין למה הוא בוכה, יש כזה דלי, אסור להתפלל בכזה מקום של צוהר, איך אפשר להתפלל? אז רב אלימלך בוכה, מה אני אעשה? אומר לו רב זושר ככה, קבל מלך, אותו הקדוש ברוך הוא שציווה לנו להתפלל, אותו הקדוש ברוך הוא ציווה לנו לא להתפלל כשיש בחדר כזה דלי. אנחנו לפעמים בוחרים את עבודת השם שלנו. אני רוצה את עבודת השם שלי, איך זה יהיה? שההורים שלי יהיו בצורה הזאת, המורים שלי יהיו ככה, השכנים שלי יהיו ככה, האישה שלי ככה, הילדים שלי ככה, אז אני אעבוד את השם. אומר לו רב זושר, אבל אנחנו לא בוחרים את עבודת השם, השם בוחר לנו. אז אותו הקדוש ברוך הוא שציווה לנו כל יום בבוקר להתפלל, הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר, עכשיו תעבוד איתי על ידי שאתה לא מתפלל, תעבוד בשמחה שאתה לא מתפלל. וואו, רבי למלך שומע את זה, מתרגש מהדרהר העמוק הזה, ואומר לאח שלו, אם ככה צריכים לרקוד. מתרוממים, הוא שם את היד שלו על הפלייצה, ושתיהם באמצע החדר, מסביב השיקורים, רוקדים, וכל השיקורים שם נמצאים, הולכים גם כן, גם הם רוקדים, ירש בלגן שלהם. השומר בחוץ שומע צעקות, פותח את הדלת, רואה רוקדים, אף פעם הוא לא ראה בצוהר רוקדים, לוקח איזה רוסי, תופס אותו בשרבול שלו, אומר לו, היי, מי עשה את כל הריקודים האלה? אומר, לא, אני, מי עשה את זה? אומר, שתי הסקנים האלה, למה? אומר, אני לא יודע בדיוק, אני יודע, הם קמו בבוקר, היה ביניהם שיחה עירה מאוד, הסתכלו כל הזמן על הסוף של החדר, על הדלי הזה, ושמעתי שהם אומרים אחד לשני, זה פותח לנו דרך חדשה בעבודת השם. והתחילו לרקוד, אז גם אנחנו רקדנו. אומר אותו השוטר, אותו סוהר, הם שמחים שיש להם כזה דלי שיכולים לעשות את הצרכים שלהם, אני אוציא את זה. נכנס לחדר, הוציא, ואמר, עכשיו נראה אתכם לשמוח. וואו. אומר רב זוש של רב אלימלך, אתה רואה מה השמחה של מצווה עשתה? השמחה של מצווה עשתה זה שאמרנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו נעבוד אותך איך שאתה רוצה, לא איך שאנחנו רוצים, זה עשה שהגזרה התבטלה, ועכשיו אפשר להתחיל להתפלל. ועכשיו אפשר יתחיל יותר לרקוד ביתר סט. אנחנו צריכים להבין שאם יש לנו מצב שאי אפשר להתפלל, או אין לנו את השיעורים כמו שצריך, או שיש עוד דברים שמעכבים, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לחפש משהו. אם השם סוגר דלת אחת, בכדי שאנחנו נפתח דלת שנייה. השם רוצה שנחפש משהו. נחפש דרך חדשה לעבוד את השם. אולי להשקיע בבית, אולי להשקיע במשפחה, אולי להשקיע בחסד. אנחנו, כל אחד הוא מספיק יצירתי, ובייחוד היום שיש לנו מכשירי טלפון, אפשר להתקשר ולעזור לאנשים, לעשות חסד עם אנשים. יש לנו המון זמן ללמוד ולהתפלל ולהתבונן בעבודת השם. וזה הגדלות להפוך את החושך לאור. אנחנו מכירים שהיום יש כאלה פתקיות צהובות, וכאלה דפים צהובים קטנים, שאם אני רוצה משהו לזכור, אני כותב, אני שם את זה, אני מדביק את זה, ואחרי שאני עשיתי, אני לוקח את זה וזורק את זה. מה הסיפור של זה? הסיפור של זה שהיה עסק גדול מאוד, שעשו הרבה דבק. היה מישהו אחד שהלך להמציא עוד דבק, השקיע, עשה איזה דבק, וכשבאו למחרת בבוקר, ראו שהדבק הזה לא טוב בכלל, שמים אותו, הוא מיד יורד. איזה אכזבה עצומה. בא בן אדם אחד בשם ארט פרי. הוא היה מנגן בתזמורת. כשהיה לו את הספר של התווים, הוא תמיד שם ניירות שיהיה לו את הסימן איפה צריך לנגן. אבל מה שקרה ברגע שהוא מדפדף, לפעמים הניירות האלה אפו. עלה לו רעיון. נעשה כאלה פתקיות צהובות, נדביק אותם, וזה טוב. והוא עשה את זה. ואז הוא הלך על הבית שלו ואומר, תשמע, בוא נעשה את זה, זה רעיון. אבל הבית צחק, לא, זה לא ילך. אבל הוא היה עקשן, והוא הלך לחפש מישהו, והם עשו את זה, והוא נהיה מיליארדר בגלל הפטנט הזה. ואז אמר אותו בן אדם, שהיה הבעל בית חרושת, אמר לו, אני עושה חשבון שכל מילה, שאמרתי לבן אדם הזה למה לא כדאי לעשות, עלה לי מיליון דולר. זה הכוח שלנו להפוך את הכישלון להצלחה. ולא להיות מרובעים. יש כזה סיפור שפעם בא אחד לפסיכולוג, ואומר לפסיכולוג, אנשים אומרים שאני צריך לבוא אליך. אני באתי, אוקיי? אז הוא אומר, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, רגע, לפני שאני מתחיל איתך את השיחה, יש לי לך שאלה, מה שעה עכשיו? אז הפסיכולוג מביט על השעון, אומר לו, שעה שש? גם אתה משוגע, אומר. לפני כמה זמן הלכתי ברחוב, שאלתי מישהו מה שעה, הוא אומר לי, ארבע. לפני זה שאלתי, אומר לי, 2:30 מישהו אחר. לפני זה, 12. כל אחד אומר, אתה גם משוגע. הזמן משתנה. החיים משתנים. והחיים שמשתנים הקדוש ברוך הוא אומר, זה צריך לפעול בנו שינוי. לגדול מזה, לצמוח מזה. כמו שאנחנו יודעים שהאתרוג, למה הוא עץ הדר שהוא צומח כל השנה כולה. ואומר הבעל שם טוב הקדוש, שיוויתי השם לנגדי תמיד, שכל מה שקורה לך בעולם שיהיה בהשוואה. כל דבר תדע איך להשתמש איתו לקדושה. אז זה דבר אחד שאנחנו צריכים לחשוב ברגע שאני מתבונן מה הטוב שאני יכול להשתמש מאותו מצב, אז אני בעצם חוזר לשורש שלו, למקור של החסד, ובזה אני עושה את העניין הנפלא הזאת, שאני הופך את מידת הגבורות לחסד. אני ממתיק את הדינים. עוד נקודה יש. אני רוצה עוד להגיד שני פרטים, מה שאנחנו יכולים ללמוד מאותו הווירוס, אפילו שעוד הרבה דברים יש, היום נראה שתי דברים, מה אפשר ללמוד ולהשתמש בזה לקדושה. אנחנו היום כל כך רואים כמה שצריך להיזהר להידבק, כמה כל דבר קטן יכול להדביק אותנו. אז אני אספר סיפור, היה בחור במשפחה חסידית, אבל הוא התחבר עם בחורים לא הכי טובים. וששוחחתי איתו פה ושם, הוא אומר, אל תדאג, לי לא יקרה כלום. אני חזק, אני סתם אוהב להיות איתם בסביבה. עכשיו, כשהתחיל הווירוס הזה, אני אומר לו, אתה רואה? יש אנשים שאומרים, אין שום בעיה, אני נמצא על ידם, אין שום השפעה. אתה רואה שיש השפעה. אתה רואה שיכול להיות דבר שיכול להשפיע עליך. תיזהר. ומרובה מידת טובה ממידת הפורענות, כשאתה מתקרב לדברים טובים, אותו דבר יכול להיות. אמרתי לו סיפור מאוד מעניין. היה מישהו שבזמן השואה היה במחנה עבודה. עבדו שם עבודת פרך. ואז פתאום בא המפקד, אומר לו, אתה תלך לעבוד במטבח. כל כך שמח במטבח, עבודה קלה. אבל הוא בא אל המטבח, רואה מטבח קטן, מסריח, מלוכלך, וכל הסירים מלאי שומן, והשומן הזה כבר מסריח. אז הוא הולך אל האחראי על המטבח, לנאצי, שואל אותו, למה שמים כל כך הרבה שמן? אומר לו, תשמע, אם לא תשים מספיק שמן, הסיר הזה יעלה חלודה. אתה רוצה שהאחים שלך יאכלו חלודה? תשים תמיד לב שיהיה הרבה שמן. אוקיי? אז הוא שם שמן. ואז הוא החליט, אתם ודאי יודעים שמה שאכלו כל יום 300-400 גרם לחם, שמן זה היה חתיכת חיים, זה נתן שומן. אז הוא החליט, יש על הסירים כל כך הרבה שמן, אני כל פעם אוציא קצת. הוא הוציא קצת כל פעם, אסף, 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 והחביא את זה מאחורי התנור. הוא חשב, כשיהיה קצת סכום, אני אקח איזה כוס, אני אשים את זה, ואני אשתה את השמן הזה. באחד הימים כבר היה הרבה, הוא בא, פתאום הוא רואה אין כלום. מי לקח את זה? איך זה יכול להיות? זה היה מאחורי התנור. ואז הנאצי עומד מאחורה וצוחק, אתה חושב שלא ראיתי אותך? ראיתי שגנפת, גנף שכמוך. אתה יודע מה אצלנו במחנה השמדה, מה העונש של גנב? תליה. מחר אתה הולך להתלות. אוקיי. למחרת עשו בימה, אספו את כל היהודים, סיפרו את החטא הגדול, וקשרו לו על הצוואר את החוט. והוא החליט, אני לא אתן להם את ההנאה הזאת, להתחנן, אל תהרגו אותי. הוא חייך, הוא עמד בפנים שמחות, הוא הסתכל על כל האחים שלו, וסגר את עיניים, הוא היה חסיד של הפשיצנר. הוא אומר, אני עולה לשמיים, ייפגש עם רבי שלי. סגר את העיניים וחשב, אני מגיע לשמיים ואני נפגש עם הרבי שלי. עם כל המשפחה שלי. אוקיי, ואז הוא פותח את העיניים ורואה את כל הציבור מביט עליו, והוא מחייך להם. הוא רצה לתת להם אומץ, כוח, גבורה. אוקיי. סגר את העיניים, והוא בראש, אני כבר עולה למעלה. עובר דקה, עובר שתיים, עובר שלוש, והוא בראש, אני כבר שמה. ופתאום הוא שומע, יהודי משוגע, תורידו אותו, משיגנר, תורידו אותו. הוא פותח את העיניים, רואה אותו עומד על, על אותו בימה, והוא חי, הוא לא מבין איך זה יכול להיות, אני יודע שאני כבר שמה. תורידו אותו. אוקיי. מורידים אותו, וכל היהודים אומרים לו, מאיפה בא לך האומץ הזה? מאיפה בא לך האומץ הזה? איזה אומץ? על מה אתם מדברים בכלל? איך היה לך אומץ להגיד כאלה דברים קשים כאלה? איזה אומץ? על מה אתם מדברים? אומר שאתה סגרת את העיניים. עם חיוך על הפנים, ואז פתאום נתת כזאת צעקה. אתם דואגים לחלודה של הסירים, צריך לדאוג לחלודה של הנשמות שלנו. וכל הנאצים שומעים אותך צועק, לא הבין מה שאתה מדבר בכלל. ושיגנר, תורידו אותו. מה פתאום צעקת את זה? לאחרי השואה הוא בא לארץ, והוא סיפר את זה אל הנכד שלו. הרב שחר זאב כיהן, הוא עשה ספר החסיד האחרון. והוא אומר לנכד, אמרתי, אני יודע שזה לא אני צעקתי. אני יודע שזה הרבי שלי. הרבי שלי צעק מהגרון שלי. אז אני אומר לאותו בחור, תראה מה שבן אדם הולך לעזוב את העולם, והוא חושב על החלודה שבה נשמה שלנו. ואותו הווירוס הזה פעל עליו, שהוא החליט לשמור, כמו שאני שומר על הבריאות שלי, אני שומר גם על הבריאות של הנשמה שלי. ועוד נקודה שלישית, איך אפשר להשתמש בשורש של אותו מידת הדין להמתיק את הדינים. הווירוס הזה משפיע על אנשים בלי להיות מודע בכלל שאני השפעתי. יש אנשים חלילה וחס חולים, והם לבד לא יודעים מי זה שהשפיע, וגם אותו משפיע לא חולם בכלל שבגללי הוא חס ושלום. לכן כמה זה חשוב, כמה זה האחריות שלנו לשמוע על הכללים, לא לעמוד אחד על יד השני. יש לנו פשוט הזדמנות נפלאה ולקיים את המצווה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל כמו שאמרנו, מרובה מידה טובה ממידת הפורענות, אותו דבר זה בהשפעה על אנשים. ואני רוצה לספר סיפור. באמריקה, יש, אתם יודעים, יש כאלה כבישים ארוכים, אוטוסטרדות, שעות, שעות, שעות. אנשים באמצע דרך רעבים,